הרב בני לאו.
פרק י"ג מחביא בתוכו סיפור שחייבים להכניס אותו לתוך איזשהו הקשר. בקצר צרה, מה מספר לנו סיפור פרק י"ג? בחלקו הראשון מקבל הנביא ציווי לקחת אזור פשטים, סוג של בגד בד, ולקחת אותו, לשים אותו על מותניו בלי לתת לו שום מגע עם מים, ואז הוא קונה את הבגד הזה, את האזור, שם אותו על מותניו, ואחרי ימים הוא אומר לו, קח את אותו אזור ששמת במותניך, לך פרטה, תתמון אותו שם בין כיקסלה, הוא עושה את זה, ואחרי זה עוברים עוד ימים רבים, אומר השם אליו, לך לפרט ותיקח את אותו אזור שתמנת שם, הוא הולך ומוצא את האזור סמרטוט, נשחת האזור, לא יצלח לכל. אלה הפסוקים שפותחים, זה סוג של משל נבואי, ואז מגיע הפסוק ח' ואומר, בוא אני אסביר לך, ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלים הרב, הממנים לשמוע את דבריי, הולכים בשרירות ליבם, הם כמו האזור הזה שלא יצלח לכל, ואני מבטיח לך ככה זה ייראה. אז אנחנו ממשיכים הלאה, אני מדלג טיפה, הוא אומר בתוך הנבואה הזאת, פסוק י"ח, אמור למלך ולגבירה, השפילו שבו, כי ירד מרשותיכם עטרת תפארתכם. הוא מתאר פה איזה מלך וגבירה, שהם הופכים להיות הסוג של הביטוי לאותו בגד שלא יצלח לכל. משהו פה מאוד אניגמטי בתוך הפרק הזה, אל מי מדברים. כדי להבין את הפרק הזה, אני רוצה להציע שנתחיל מהדמות של המלך והגבירה. המלך והגבירה שמתוארים פה בספר ירמיהו, חייב להיות שמדובר פה על יהויקים, מלך שהיה המלך ביהודה, אשתו המלכה, הבן שלהם יחוניה מלך יהודה. זאת בעצם המשפחה המלכותית שכשהגיע נבוכדנצר לשלטון, נבוכדנצר עלה לשלטון בשנת 4 ליהויקים המלך, לקח כמה שנים שיהויקים לא קיבל את מרותו של נבוכדנצר, ואז הגיע שנת 597 לפני הספירה. על פי הכרוניקות הבבליות שאנחנו קוראים, כשמתברר לנבוכדנצר שיהודה לא מיישרת קו ומרימה את הראש נגדו, עושה נבוכדנצר מסע ממוקד, קצר מאוד, עולה אל ירושלים, כנראה בשנת 598, מינו אנשי יהודה את יחוניהו, יהויכין, הבן של יהויקים, מינו אותו לשלטון. המינוי הזה לא מוצא חן בעיניו של נבוכדנצר מלך בבל. הבן הזה, שיהויכין או יחוניה, זה אותו אחד, הוא כנראה ממשיך את מורשת אביו, ומלך בבל רוצה להיות בטוח שמי שיושב על שלטון בירושלים, הוא נאמן לו. ולכן מה שעושה השליט הגדול של בבל, נבוכדנצר, הוא מגיע לירושלים, לוקח את המלך ואת הגבירה, המלך והגבירה זה המלך יחוניה, והגבירה זה אשת יהויקים, נחושתה, שהיא הייתה הבת של אל נתן, שהיה מאנשי יהויקים. המלך והגבירה, המלך והאימא שלו, נחושתה, יוצאים בראש שיירת גולים של 10,000 החרש והמסגר, שזה מעמד הביניים החזק, יורד לבבל, ומכאן מתחילה גלות בבל, אבל לא גלות בבל המסכנה, לא גלות בבל שהיא עלובה, אלא גלות בבל שמקימה מדינה יהודית שלא יושבת בירושלים, אלא יושבת על נערות בבל. מהרגע הזה, 597 לפני הספירה, יש לנו שתי מדינות לעם אחד. יש מדינת ירושלים אשר ביהודה, ויש מדינת ירושלים אשר בבבל. בראש מדינת ירושלים אשר ביהודה יושב צדקיה, הבן של יהויקים, ובראש המדינה, הבן של יושיהו, סליחה, ובראש המדינה של, של ציון הגולה לבבל, יושב המלך יחוניה, הבן של יהויקים, שהוא אחיין של המלך ביהודה. המסע הזה של נבוכדנצר, הוא בעצם מסע קצר, וכשאנחנו נכנסים לפרק שלנו שלה, רואים את המלך והגבירה יוצאים מירושלים, זה הפרק שלנו, שם אנחנו נכנסים לפרק י"ג, לנבואת אזור הפשטים שמותמן בנהר פרת. צריך להבין את הסיפור הזה יפה יפה, בגלל שרק על ידי הבנת הסיפור, אנחנו מבינים גם את עוצמתו. אולי נגיד קודם לכל, שפרשנים מוקדמים, לא קיבלו בכלל את הסיפור הזה כפשוטו. הרמב״ם למשל, במורה נבוכים, אומר שהמשל הנבואי לא היה ולא נברא. אין מצב, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שבאמת ירמיהו עשה את הדבר הזה, יצא מארץ ישראל לנהר פרת כדי להטמין שם אזור פשטים שבמותניו, חזר לירושלים, יצא עוד פעם לנהר פרת כדי להוציא את הסמרטוט הזה מנהר פרת. אומר הרמב״ם, הכל במראה הנבואה. זה לא קרה באמת. הרד"ק ממשיך ממש את אותו הדבר, הוא אומר ככה, עניין האזור אפשר שהיה ממש. ועשה כן ירמיהו מה שציווהו האל. והחכם הגדול מורה צדק הרמב״ם כתב, כי בחלום של נבואה היה כל המעשה הזה. לא יכול להיות שזה היה שהולכים מארץ ישראל לבבל. אבל אנחנו בני ארץ ישראל, אנחנו שמטיילים בתוך נחלי הארץ, אנחנו יודעים שהפרת זה לא הנהר שנמצא במסופוטמיה, אלא אנחנו מדברים על נחל פרת, נחל פרת, אין פרה אם תרצו, אנחנו נמצאים בנחל שנמצא בחצר האחורית של ענתות, אנחנו נמצאים ממש ליד ביתו של ירמיהו, הוא מכיר שם את כל נקיקי הסלעים, ושם הוא גם ילך ויברח כנראה מידו ארוכה של יהויקים שמבקש להרוג אותו. ולכן הפירוש הוא כל כך פשוט, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, קח אזור פשטים שבמותניך, תקפוץ לחצר האחורית, לך לנחל פרת ליד הבית שלך, ושם תטמון אותו באחד מהסלעים. אחר כך מקץ ימים רבים, תחזור ותיקח את הבגד שנשחט, והביטוי הוא כמובן, ככה אשחית את גאון יהודה. נראה לי שהפירוש למעשה הנבואי הזה, זה רקע להבנה של ירמיהו, מה משמעות המלכות של יחוניה, שבא לשלטון במקום יהויקים, ועכשיו הוא מקים מדינה בבבל. המלך שנבחר למלא את מקומו של יהויקים. אני משער שהדבר הזה, של כל המעשה הזה, של ירמיהו, קרה במשך שנים רבות. אני חושב שהוא התמין את האזור פשטים, כשיהויקים גירש אותו בעצם ברגע של בצורת, זה יחכה לנו הסיפור הזה עד פרק למד וב, רק שם נשמע איך שיהויקים גירש את ירמיהו מעל פניו, ירמיהו ירד למחתרת, נראה לי שאז איפשהו בשנת 605, משהו כזה, ירמיהו שם את האזור פשטים בתוך הנחל, ורק אחר כך, שנים אחר כך, תחשבו, מבערך 604 עד שנת 597, אנחנו עוברים 7 שנים שכנראה אין נבואת ירמיהו, ואז ירמיהו אומר, עכשיו מקבל דבר השם אליו, לך תוציא את אזור הפשטים. עכשיו המלך והגבירה יורדים מהארץ, הוא אומר להם, השפילו שבו כי ירד מרשותיכם, עטרת תפארתכם, הוא רואה את הגולה החדשה, הוא קורא להם, השפילו, תרדו ממעמדכם, תכירו בשברונכם, הגבירה, אשתו של יהויקים לחושתה, מן הסתם הייתה שנואה לירמיהו כמו האיש שלה, את הנער יחוניה הוא לא באמת הכיר, הוא מבקש להסיר את כתר המלכות מראשו של המלך, הוא אומר להם, ירד מראשותיכם, עטרת תפארתכם, ואז הוא מתאר בהמשך הפרק פסוק י' איך נראית הארץ בזמן הגולה הזאת, הוא אומר להם, ערי הנגב סוגרו אין פותח, הוגלת יהודה כולה, הוגלת שלומים, הרי הנגב סוגרו ואין פותח, בבל הרי לא נעצרה בצפון, היא רצתה להגיע לעבר מצרים, היא הגיעה להרי הנגב, הכל הכל היה מרמס לרבגלה, הוגלת יהודה, אנשי יהודה גלו 10,000, זה גלות עצומה, אפשר לעשות חשבונות כמה גלו מתוך הגלות הראשונה הזאת, אבל בוודאי שארץ יהודה או העם היושב ביהודה השתנה לגמרי לגמרי אחרי גלות החרש והמסגר, ירמיהו מתבונן, רואה את כל מה שקורה סביבו, פסוק כ"ב בפרק שלנו, הוא אומר, וכי תאמרי בלבבך, מדוע כראוני אלה? מה קרה? הוא מסתכל על האזור הבלוי שלא יצלח לכלום, ואז הוא אומר, ברוב אבונך נגלו שולייך, נחמסו עקבייך, הבגד שלך לא יכול לחסות אותך, הוא נראה כמו הסמרטוט הזה, כמו אזור הפשטים, הערווה הגלויה לכל, ככה נגמר המיצג בנחל פרט. ירמיהו מתחבר דרך המראה הזה להתנהלות שמתרחשת בעם, וכשאנחנו קוראים את המשך הפרק, הוא אומר לנו, היהפוך כושי אורו ונמר חברבורות, עכשיו, גם אתם תוכלו להיטיב לימודי הרע, ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר, זה גורלך מנת מידייך מאיתי נאום השם אשר שכחת אותי, ותבטחי בשקר. ההבטחה שלו זה, אני שומע את דבר השם, שמגרש אתכם מעל אדמתו עכשיו, כמו אותו אזור פשטים שלא יצלח לכל. הביטוי לא יצלח לכל שאומר לנו ירמיהו כאן אל אזור הפשטים, חוזר בפרק כ"ב כשהוא מדבר אל אותו מלך, אל אותו מלך שאומר לא יצלח לכל. זאת אומרת, כשאני רואה את אותך, יחוניה מלך יהודה, שמגיע מתחת אבא שלו, יהויקים, אני קורא לך לא יצלח. פעמיים בתנך, שניהם בספר ירמיהו, בא הביטוי הזה לא יצלח. פעם אחת, אזור הפשטים שבמותניו של ירמיהו, פעם שנייה בפרק כ"ב, ביטוי ישיר אל יחוניה שבא למלוך תחת אביו. מכאן הביאור המאוד פשוט של הפרק הזה, שירמיהו בנבואתו כאן מלווה את הירידה של יחוניה, המלך החדש עם האמא הגבירה, הוא בז לזה, הוא לועג לזה והוא כואב את זה, ובזה מתחילים פרק חדש בתולדות יהודה.